עכשיו ברדיו סול, מה חדש, תוכנית האקטואליה וסדר היום, בהגשת תלמידי תיכון חדש הרצליה. מחשבות
מאזינים לתוכנית מה חדש בהגשת תלמידי בית ספר תיכון חדש הרצליה.
היום נערך בתוכנית את הזמר נועם אקוטונס.
תודה רבה שהגעת לערך בתוכנית.
ספר לנו מי זה נועם.
היי חבר'ה, תודה על האירוח. אז אני נועם, אני מוזיקאי ושחקן, גר בתל אביב עם שתי חתולות, ויש לי הרבה מה לספר.
הפסקה קצרה ונשמע את השיר. כמה קרוב זה קרוב מדי שיצא בשנת 2021.
קום, תבוא אליי ונשב קצת ונכיר אולי אם יהיה מתאים אז נתקרב לא יודעת איך זה ירגיש בלב ואני עונה כמה קרוב זה קרוב מדי היא רושמת אז קבענו יום למחרת שנשתה אצלה נפלרטט גם קצת אם יהיה מתאים אז היא תתקרב לא יותר מדי שלא אתלהב ואני עונה כמה קרוב זה קרוב מדי היא צוחקת במיטה שלך, לא במקום אחר והראש שלך, כאן בחיקי את לוחשת בו, מחבק אותי ואני עונה כמה קרוב זה קרוב מדי מתרגשת כמה קרוב שתרצה אליי
ספר לנו על השיר.
אז קודם כל אני הייתי ביוון בחופשה, אחרי שנפרדתי מחברה שלי, והייתי מאוד עצוב, וכשהלכתי בחוף הים, שם ביוון, פתאום היה לי בלחן בראש, ואמרתי, וואי, זה ממש טוב. וכשהגעתי לישראל, כתבתי את המשפט. עכשיו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל זה ימי הקורונה, קצת אחרי הקורונה, וזוכרים שבקורונה אסור היה להיות קרוב מדי, אפילו אמרו שאנשים מבוגרים... ובעיקר נגיד ההורים שלי הם יותר מבוגרים, אז אסור לי היה לראות אותם, הם היו רחוקים.
רגע, היית תקוע אז ביוון?
לא, יוון חזרתי לפני שהיה קורונה, אבל רק בקורונה השלמתי את השיר הזה, ולקחתי אותו למקום רומנטי, על מישהי שאני מכיר בהתכתבות. אתה מכירים? שמתכתבים באינסטגרם ובפייסבוק? אז אתה מכיר מישהי? בכל מקרה, אז רק להגיד משפט אחרון, אתה מכיר מישהי, ואז קובעים להיפגש, ואז השאלה היא כמה אנחנו מוכנים לעשות במפגש הראשון. כי הרבה פעמים הגבר, אני אומר את זה כי אתם בחורים, בדרך כלל הגבר רוצה קצת יותר, והאישה רוצה לקחת את הזמן, נכון? אז מכאן נולד המשפט, ועשיתי לו קליפ מאוד מאוד יפה, זה השיר הכי מצליח שלי, הוא שמע בכל תחנות הרדיו.
ספר לנו על הילדות שלך בפריז, ומתי חזרתם לארץ?
אז אני כשהייתי קטן, חצי שנה, ההורים לקחו אותי ואת אח שלי לפריז לארבע שנים, אז בעצם ידעתי צרפתית לפני עברית. ואחר מכך חזרנו לישראל ולא ידעתי מילה בעברית. והיה לי קשה, כי הגעתי לגן, כולם מדברים עברית, אני לא יודע עברית. והגננת שלי חשבה שאני קצת מה שנקרא מחפוף. יענו בעייתי, אבל עם הזמן כמובן שזה השתפר. וחזרתי לארץ, ומאז אני מרגיש כמו עולה חדש, למרות שעברו הרבה מאוד שנים מאז.
כשחזרת מפריז, איפה עברת לגור?
הגעתי לדימונה, ומשם עברנו לבאר שבע, אז גדלתי בנגב, עד הצבא. אחרי הצבא הייתי עוד איזה שנה, שנתיים אצל ההורים, הייתי כתב פלילים, ואז עברתי לתל אביב, ומאז ועד היום אני בתל אביב.
ספר לנו על התקופה שלך במעריב לנוער, על אילו נושאים כתבת.
אז זהו, בגלל זה שאלתי אתכם, כי כשאני הייתי בתיכון, מעריב לנוער זה היה הדבר הכי גדול שיש. קראו את זה אולי 500,000 בני נוער. תחילת שנות ה-90. אמר, לפני יותר מ-30 שנה. אז התקבל להיות כתב צעיר במעריב לנוער, זה היה כמו היום שתגידו, לא יודע מה, אתה מגיע להתמודד בכוכב נולד או בכוכב הבא. זה היה מטורף. ואני, כשהתקבלתי להיות כתב, אז לקח לי זמן עד שפרסמו כתבות שלי, והכתבה הראשונה, היה לי שתי כתבות מעניינות. אחת, על ילדים שגונבים סמלים ממכוניות. אתם מכירים את זה? בבאר שבע זה היה מאוד נפוץ, ילדים. באר שבע וג'לג'וליה היו נקודות השקה. היו ילדים, אפילו מהשכבה שלי, מה שנקרא קצת כאלה עבריינים, שהיו הולכים ופשוט תולשים. עכשיו יש סמלים שהם לא שווים כלום, ויש סמלים שהם מאוד יקרים, כל מיני... כן, בדיוק, ויגואר, ואפילו BMW. והם היו גונבים את הסמל, ולפעמים הסמל הוא תקוע כל כך חזק, שאתה צריך להוריד את כל החלק הקרוש.
יאללה!
אז עשיתי על זה כתבה, והם פרסמו, ופתאום אני רואה את השם שלי בעיתון, איך התרגשתי. פתאום לראות כזה נועם הקוטונס במעריב לנוער. כן, זה היה נחמד.
מה עשית בצבא? האם עסקת במוזיקה?
לא, אז בצבא רציתי לעסוק במוזיקה, אבל אף אחד לא נתן לי. הייתי צלם צבאי, צלם שטס ומצלם מסוקים, מטוסים, כל מיני פעילויות. זה היה אחלה תפקיד, אבל לא הייתי מוזיקאי או לא בצורה מסודרת. אבל כן, ניגנתי עם הגיטרה. הייתי לוקח את הגיטרה, כן, וכותב שירים הראשונים.
איך היה להיות במסוק ירדני מעל ישראל?
אוקיי, אז זה סיפור מגניב, כי כשהייתי צלם, שלחו אותי לצלם מטס שלום של ישראל וירדן. בימי רבין, ממש לפני רצח רבין, אז העלו אותי עם המצלמה למסוק הירדני. והייתי צריך לתפוס את המסוק הישראלי שטס במקביל. ואי אפשר היה, אז הירדנים, אבל החיילים הירדנים היו מאוד חמודים, הם פתחו לי את הדלת, ואני הוצאתי את הגוף וצילמתי, אבל הייתי יכול ליפול, אז היה חייל ירדני שפשוט תפס אותי ככה. עכשיו חבר'ה, אני מסביר לכם שזה פעם ראשונה שאנחנו בתהליך שלום עם ירדן, אז בכל זאת יש חשדנות, ותופס אותך חייל ירדני, הדלת פתוחה, אתה כזה כן עובר לך בראש, מה יקרה אם הוא פתאום ישחרר את היד ואני איפול. אמרתי, מקסימום יהיה לי מוות היסטורי.
אתה זוכה לחשוב הרבה לפני המוות, כאילו כשאתה נופל.
נכון. לא, נראה לי שאני, עד שאני צונח, זה בטח לא הרבה זמן, אבל אני בטח הייתי מקלל את עצמי.
בוא נדבר על עבודה במקומון, כל בי, בנגב.
אז כן, אז אחרי הצבא הלכתי להיות עיתונאי צעיר במקומון בנגב, והפכתי להיות כתב חדשות ופלילים.
לא עבדת, אבל במעריב אמרת?
במעריב לנוער עבדתי בתיכון, ואז השתחררתי, ואתה כבר לא רוצים אותך במעריב לנוער. אני, כן, אני כבר הייתי מבוגר. אבל אחרי הצבא הרגשתי שהקריירה שלי בחיים תהיה להיות עיתונאי. אז הלכתי להיות כתב ונתנו לי, אתם זוכרים את הביפרים האלה שהתפוצצו בחיזבאללה? וכולם צחקו שזה מכשיר מיושן, אבל אז לקבל ביפר זה היה הדבר. לא היה פלאפונים עדיין. בביפר היית יכול לקבל הודעות. נגיד, תומר, אתה רוצה לקבוע איתי פגישה? אתה לא מתקשר, אתה שולח הודעה דרך מסכים.
כי היו אנשים...
התוכנית הזאת הולכת להיות בלתי נשכחת.
לא, כי היו אנשים שהתאמצו בכאלו קודים בשביל לסמן משהו, כן.
יפה, כן, גל צודק. לפעמים היית רוצה להעביר הודעה, אבל שהיא תהיה מרומזת. נגיד, הייתי...
האורב נחת על הקן.
כן, בדיוק. אז כעיתונאים, הרבה פעמים, נגיד, פוליטיקאים היו מעבירים למקורות שלהם בעיתונות כל מיני הודעות, והם לא רצו שכולם יבינו. אז היה לי ביפר והייתי מסקר את כל העניין הפלילי בבאר שבע. רציחות, שריפות, מעשי שוד, ריבים בין עבריינים. פעם כתבתי כתבה על עבריינים, ומישהו מהם ישב בכלא והתקשר אליי, מהכלא, לשאול למה כתבתי עליו משהו לא בסדר. ואני מה זה פחדתי.
רגע, מה הוא אמר?
הוא סך הכל, הוא לא היה מאוד מאיים, אבל הוא אומר, מונה, קראתי את הכתבה, ואתה אמרת עליי דברים לא נכונים. אמרתי, אז בסדר, תגיד לי מה כן נכון. מה זה? מה עם הרציחות? היו רציחות, והייתי צריך לפעמים לבוא ולפענח את זה, או לכתוב על זה. היו סיפורים גם מאוד קשים, חבר'ה, באמת.
ספר.
אפשר לספר, שוקי? לא, אוקיי.
למה עזבת את בן טבע?
אז עזבתי אחרי שנתיים שהייתי עיתונאי, אמרתי, האם אני רוצה להיות עיתונאי כל החיים? וישר אמרתי, לא. אני רוצה לעשות דברים אחרים. אני רוצה לייצר את החדשות, לא רק לדווח עליהם. וידעתי שלהיות מוזיקאי, אני לא יכול להצליח כל כך בבאר שבע. ועברתי את תל אביב כדי להיות מוזיקאי, תכלס.
ב-2001 התקבלת ללימודים בבית ספר רימון למוזיקה. עזבת כעבור 3 חודשים ולא מצאנו סיבה באינטרנט למה. מדוע עזבת?
גם אני לא מצאתי סיבה. לא, הייתי ברימון כי האמנתי שלפחות בתור מוזיקאי מתחיל אני צריך מסגרת. אבל המסגרת לא הייתה כל כך לרוחי. קודם כל זה בית ספר שאז, היום זה קצת השתנה, הוא נורא נורא טיפח ג'אז, או נגני ג'אז.
לא היית סגנון שלך, יענו?
לא, אני הייתי רוקיסט, אני באתי ללמוד לקבל כלים, איך לכתוב שירים, איך להפיק מופע, והם בעיקר התמקדו בג'אז ואני התבאסתי, וגם מציתי קצת, ועזבתי וישר הלכתי להקים להקה.
מתי הוצאת את האלבום הראשון שלך?
אז אחרי שעזבתי את רימון, הקמתי להקה, וב-2004 קראו לנו תום לירי, ואחר כך קראתי לנו נועם וצבא הישע. ואם אתם תעשו עד היום, אם תעשו בגוגל נועם וצבא הישע, זה יביא אתכם למקומות מאוד מעניינים. אז ב-2004, מישהו פה היה כבר בתכנון? אז ב-2004 יצא הדיסק הראשון שלי, דיסק, זה גם זה פורמט שכבר לא ממש קיים.
כ-CD או וייניל.
כן, בדיוק. את האלבום הבא הוצאתי אגב על וייניל. אם מישהו פה אוהב תקליטים, אז יש לי תקליט של עצמי. אבל האלבום הראשון יצא בדיסק. באלבום שלי, אני אתייחס למה שתומר אמר, באלבום שלי היה שיר אחד, אני כשהגעתי תל אביב לא ידעתי מה זה כל הסצנה של הגייז, והכרתי את זה בתל אביב. לא הייתי חלק מהסצנה. ואז נולד לי שיר שנקרא סקס עם גבר, והשיר הזה עשה רעש בלתי רגיל, בלתי רגיל, והוא נאסר לפרסום, הוא נאסר להשמעה בתחנות הרדיו. השיר הזה סקס עם גבר, כן.
מה נתן לך השראה לשירי האלבום?
אז זה בדיוק זה, דברים שחוויתי בתל אביב, מצד אהבה, חברות ראשונות שהיו לי, עבודות, חבר'ה, לא היה לי עבודה. תחשבו שלפני רגע בבאר שבע הייתי עיתונאי, עם ביפר ופלאפון והוצאות דלק. פתאום מגיע לתל אביב, אני שוטף חסות בבית קפה. זה נורא מבאס, אבל מתוך הזעם הזה נולדו השירים הכי טובים שלי, של אז.
למה הפקת את האלבום מתוק מדם בהפקה עצמית?
כי אף אחד לא רצה להפיק לי אותו, אז אני העדפתי להוציא אותו מאשר לוותר. זה הכל מימון שלי ועזרה של ההורים שלי.
האם קיבלת פרגון לשיר בתקשורת?
אז כאילו, למרות שלא השמיעו את השירים בהרבה תחנות, קיבלתי פרגון יוצא דופן. גם כתבות בעיתונים, גם הזכרו אותי ברדיו, היה עליי אייטמים בתוכניות אקטואליה. אז יחסית לאומן לא מוכר, אומן אינדי מה שנקרא, יחסית הרגשתי שאנשים מתעניינים.
מה גרם לך להתחיל לשיר ולהתעניין במוזיקה?
אהבה למוזיקה. אני מה שהייתי ילד, היה לי תקליטים בבית. היה לי תקליטים קטנים. אז היה לי את האוסף של אמא שלי, שזה ביטלס, הרבה ביטלס. קווין הגעתי אליהם בתיכון. דווקא. קווין ולד זפלין הגעתי אליהם בתיכון. אבל הלהקה הראשונה שאני זוכר שאהבתי אחרי הביטלס, זה היה פינק פלויד. פינק פלויד תפסו אותי בטירוף.
כמעט כל אמא שכרגע בתיכון מופיע יותר היה לאלבום, או ביטלס, או פינק פלויד, או קווין, זה אני יכול להבין אותך.
אבל אצלי בבית היה חלוקה ברורה. אמא שלי הייתה פריקית של ביטלס, ואבא שלי העדיף את אלוויס.
אלוויס.
וחווה אלברשטיין.
אז איך היית מתאר את הסגנון המוזיקלי שלך באלבום מתוק מדם? באלבום.
אוקיי, זה אלבום שחלקו פאנק זוהם, ממש אבל, וחלקו בלדות עדינות, אז זה מיקס של דברים. ואני חושב שזו הסיבה שלאנשים היה קצת קשה עם האלבום. כי הם מצפים או שזה יהיה פאנק מההתחלה ועד הסוף, או שזה יהיה בלדות מההתחלה ועד הסוף. כשזה גם וגם, המאזין מתבלבל. וזה משהו שילווה אותי עוד אחר כך.
מי היו הזמרים שהשפיעו עליך כאומן?
אתם מכירים את ערן צור? אני יכול להגיד, שלום חנוך אתם מכירים?
כן. יופי.
שלום חנוך. החברים של נטשה אתם מכירים?
מה יש לך נגד המסע לפולין וההוויה בתל אביב?
אז זה לא שיש לי נגד, אבל אני הרגשתי... רגע, קודם כל חשוב לשאול, מישהו מכם היה בטיול לפולין? אז אני אגיד לכם, אני מה שאני הרגשתי, המסעות האלה לפולין הרגיש לי שבני נוער לא באמת באים לשם כדי להבין. הם באים לשם, ואני לא בא לשפוט, אבל כל הסיפורים שהיו בעיתונות, הם מתפרים שם, משתקרים, עושים אורגיות. עכשיו, סבבה, תסור, אבל... ואני אומר, כשאתה בא לפולין, אתה צריך לבוא עם איזשהו הכוונה, או להבין את ה... להבין שאתה הולך עכשיו. אני אבות אבותיי נספו באושוויץ, אני אלך לחפש שם אורגיות. והדבר השני זה שאבא שלי היה מורה מלווה, מורה בתיכון, והוא חזר נורא מזועזע ממה שהוא ראה שם. ואז אבא שלי סיפר לנו מה שהוא עבר בתור מורה, וזה ישר, השיר טיול לפולין נולד תוך 5 דקות.
למה השיר טיול לפולין נחשב ליצירה חריפה במיוחד?
כי אני בדיוק, אני עושה שם כמו, אני קצת מכחיך את העניין. אנחנו הולכים ביום לראות את המחנה ריכוז, ובערב אנחנו מזמינים את הבחורות לשתות ולהשתקר בחדר. והניגודיות הזאת הצבנה הרבה אנשים, והיחיד שהשמיע היה נתן זהבי, שהיה שדר מיתולוגי ב-103. הוא כבר לא עובד ב-103. כן, הוא אמר משהו נגד החרדים ופיתרו אותו, אבל נתן זהבי השמיע את השיר שלי 15 שנה. כמעט כל חודש. אני מזכיר לכם שזה שיר שנכתב ב-2001.
אתה חזית את העתיד, כאילו.
כן.
כל הכבוד, לא הרבה אומנים עושים את זה, אתה עשית את זה, חזית את זה.
חבר'ה, לפחות כשאני אמות, משהו אחד עשיתי טוב. אתה יודע שבאסון התאומים אני הרגשתי שמשהו עומד לקרות. אני יצאתי ברחוב בתל אביב, יצאתי מחנות תקליטים, והיה לי כמו איזו תחושה שמשהו רק קרה, אין לי סבר.
ספר לנו על אירועי התרבות והפסטיבלים שהשתתפת בהם.
אני יכול לדבר בלי צנזורה?
בלי.
שוקי לחוץ. אז, טוב חברים, אני הייתי מופיע, ועדיין מופיע בפסטיבלים כאלה, מה שנקרא אקזוטים, הרבה פסטיבלי עירום. עירום, למשל, פסטיבל עירום ומיניות. הרבה מאוד הופעות, ולבנות קהל שרובו אנשים מהעולמות היותר רוחניים. אנשים אלטרנטיביים, קהילות של יחסים פתוחים, וזה מקום שמאוד שמחתי בו. זה לא הקהל היחיד שלי, אבל זה קהל משמעותי מאוד. עד היום בהופעות, הרבה מאוד מהקהל שמגיע.
ספר לנו על העבודה עם ארכדי דוכין.
אז ארכדי דוכין הוא מוזיקאי מאוד מפורסם שאני מכיר ומעריץ מילדות, והמפיק שלי שעבד איתי על שיר היה המפיק גם של ארכדי דוכין. ויום אחד הוא הביא אותו כדי לתת לי טיפים. תחשבו שאתם מעריצים מישהו, ואתם יום אחד מגיעים לחדר והוא יושב איתכם. ונותן להגיד סתם, אתם אוהבים כדורגל? מגיע כדורגלן אגדי ונותן לכם טיפים איך לשחק יותר טוב. אתם תגנבו, לא? אז ככה הרגשתי עם ארכדי דוכין, למרות שאני אוהב אותו, אני לא איזה מעריץ. והיינו שיחה בעיקר על תרופות, כי גיליתי שהוא היפוכונדר. הוא קצת היפוכונדר.
איך הפך השיר שלך להמנון מהט מחאת האוהלים?
אז ב-2011, אתם הייתם כבר בחיים, נכון? אז היה אנשים שהתחילו, הקימו אוהלים בסדרות רוטשילד. ולאט לאט הייתה שם עיר שלמה של אוהלים. והם הפגינו שם במשך חודשים, ואנשים הסתובבו ביניהם. אז אני באתי עם הנגנים שלי מהלהקה, וניגענו להם. ובדיוק היה לי שיר שנקרא הבלד על קרישי הנדלן, והתחלנו לנגן להם, וזה הפך להיות המנון. יום למחרת הגענו, מישהו התפיס את המילים בכזה שירונים, וחילק לכולם. מצא את עצמי שר שיר שלי, מוקף בזה 50-60 איש.
אז ב-2017 יצא אלבום השני שלך.
נכון.
תספר לנו עליו.
אז זה אלבום שיצא בתקליט, שזה אלבום היותר אישי, יותר עצוב, יותר מכונס. זה אלבום שאני איתו ביחסי אהבה שנאה, כי הוא צד מאוד מאוד עדין שלי, אבל הוא אלבום יפה, הוא מזכה לתקופה. קוראים לו זר דפנה לנצח. אם תעשו, אתם שומעים ספוטיפיי?
לא.
איפה אתם שומעים מוזיקה?
שירים יותר באנגלית.
אה, וואלה?
כן.
טוב, אז תשכחו ממה שסיפרתי.
למה האלבום יצא בפורמט של דיסק ואלבום אינטרנטי?
אז 2017 זה לדעתי הזמן האחרון או השנה האחרונה שעוד אפשר היה להוציא דיסק ואנשים יהיה להם איך לשמוע. ואפילו אז הרבה מהחבר'ה שלי אמרו לי, נועם, עזוב אותך, אנחנו לא צריכים את הדיסק, אין לנו איך לשמוע את זה. אני אולי אחד האחרונים שיש לו קומפקט דיסק בבית. לכם יש בבית? להורים שלכם יש מכשיר כזה?
אין לנו מושג.
באמת? איזה קטע. אז יש פשוט אוסף ענק של דיסקים, שאני לא רוצה לוותר עליהם. אז החלטתי להוציא... היום אגב, כשאני מוציא אלבום, הוא ישר יוצא לאינטרנט. אין דיסק, אין הדפסה, אין כלום. אין טעם, אף אחד לא קונה את זה. אז אתה ישר מוציא את האלבום לסטרימינג.
ספר לנו על האלבום השנים העבודות, אוסף מיוחד שיצא במהדורה מוגבלת.
אז כשיוצאתי את האלבום הייתי צריך מימון, כסף, לא היה לי כסף. אז אתם מכירים Head Start? זה כשאתה מוציא פרויקט ואתה מזמין את האנשים לתמוך בך. Okay. ובתמורה הם מקבלים כל מיני תשורות, כל מיני מתנות. אז גייסתי כמעט 50,000 שקל, ובתור בונוס נתתי למי שתמך בי לא רק את האלבום, אלא דיסק בונוס עם המון שירים שלא יצאו אף פעם. ו... מה שמצחיק, שראיתי יום הזמן בפייסבוק, יש קבוצה כזאת של יד שנייה, כן. ומישהו מכר את הדיסק הזה שלי.
כמה?
הוא רצה על זה איזה 80 שקל.
כן,
ואמרתי, בוא נה, אני שווה משהו.
כן,
ועוד אמר, אלבום נדיר.
ספר לנו על העבודה עם צוות המפיקים רונן סאבו ואור גרופינקל.
אור גרופינקל? זה שני מפיקים שהתחלתי לעבוד איתם, והשיר הראשון ששמענו זה השיר הראשון שעבדתי איתם. הם שני חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים, והם מגיעים מעולם הדנס והקצב והביט, שאני אף פעם, אני בתור רוקיסט, אף פעם לא עבדתי עם אנשים כאלה, והם הוציאו ממני משהו, מה זה מגניב?
מה נסית לשנות איתם?
אז מה שרציתי לשנות זה ללכת למקום שעוד לא הייתי בו, וידעתי שצריך מפיק מעולם אחר, ולא מפיק מעולם הרוק.
ספר לנו על ה-E. הטרילוגיה התל אביבית.
ולמה אם זה טרילוגיה יש בזה ארבעה שירים? הרי טרילוגיה זה שלוש.
אז באמת זה אמור להיות טרילוגיה, כמו שתומר אומר יפה, זה שלושה שירים, אבל בסוף רציתי להוסיף שיר בונוס, כי הרגיש לי שהאלבום של שלושה שירים זה קצר מדי. כי עדיין רציתי, אוקיי, אני עשיתי פה, השירים כולם נכתבו קצת על החיים התל אביבים שלי. מסיבות חופש, בנות, דברים פרועים. והטרילוגיה תל אביבית נראה לי מסגרת זה מאוד יפה. זה שבסוף יצטרף שיר נוסף, אתם מכירים נעלי אולסטאר?
כן.
יש למישהו פה נעלי אולסטאר?
לא, לא, אני שואל אם זה של קונברס.
כן, אז...
אני מכיר...
יש לי, אבל דווקא היום אני לא עם אולסטאר. בכל מקרה יש שיר שנקרא אולסטאר כחולות, ואתם מוזמנים לשמוע אותו אחר כך לנעתכם, שלי, בטרילוגיה תל אביבית.
של
אלוויס. לגמרי גניבה. אבל אני מקווה שאלוויס יסלח לי. אבל אם זה נחם אתכם, גם אלוויס גנב מאחרים. אלוויס מת כבר הרבה שנים.
נעשה הפסקה ונשמע את השיר לסגור פינה.
לילה ראשון במלון בחופשה, אתה מביט סביב, רואה דרך החלון את הפנסים ברחוב נדלקים, מחליט שכדאי כבר לצאת כדי לא לפספס, יש לך פגישה עוד שעה ואתה לא בטוח כמה רחוק אתה. היא מגיעה לפגישה עם הבחור שלה המקומי, אתם לוחצים ידיים, הולכים בגשר המוביל בין המרכז המסחרי לעיר התחתית. היא נמצאת בין שנינו, יד אחת עליי, יד שנייה עליו, כולם עם חיוך, זה רגע יפה. פתאום אתה אומר, תגידו, אתם גרים כאן? פרטים, אתה יודע, ענייני נשים.
לנו על השיר שכרגע שמענו.
אז זה שיר שנכתב בהשראת חופשה בחול בבית מלון, שהייתי לבד ונורא רציתי לפגוש מישהי, ויצא שכל ערב פגשתי מישהי, אבל שום דבר לא קרה, או לא התפתח לכלום. סוג של קצת תחושת תסכול. ואז נולד לי השיר הזה רק לסגור פינה, על בן אדם שנמצא בחול והוא נורא רוצה אישה, והדברים לא בדיוק עובדים. וזה השיר היחיד שלי שכמעט נכנס לפלייליסט של גלגלץ. כשאני אומר כמעט, זה אומר שהוא הסתובב שם 3-4 שבועות, אבל בסוף זה לא קרה לצערנו.
בשיר התארחה, אז אומר דלית קלמר, נכון?
כן. דלית היא ידידה ותיקה, והיא הפסיקה, עזבה את עולם המוזיקה. ואני קראתי לה להתארח בדואט הזה, וזה היה שיתוף פעולה מגניב.
בשנת 2023 הוצאת איפי בשם ילד 95. מה זה? למה בחרת בשם הזה?
אז זוכרים שסיפרתי לכם שהייתי עיתונאי, ואז הייתי בצבא, ואז כשהתגייסתי התחלתי לכתוב שירים הראשונים שלי, והחלטתי היום לחזור לשירים הראשונים שכתבתי, והוצאתי אותם והקלטתי אותם מחדש. ויצא אלבום, אתם יודעים מה זה EP? זה כאילו אלבום קצר. עכשיו ילד 95, זה על, של, על שנת 1995, אתם יודעים מה קרה בשנה הזאת? יפה מאוד.
והשלום עם ירדן שהיית
נכון.
במסוק, נכון?
אז זו שנה מאוד משמעותית.
הגיוני.
וגם בשנה הזאת קרו לי כל מיני אירועים אישיים. אז הרגשתי שילד 95 זה לחזור, כי מבחינתי הייתי בן 19, אבל הייתי עדיין ילד. אז זה לחזור להיות ילד ולהתייחס אל השירים האלה כאילו עכשיו הוצאתי אותם.
נעשה הפסקה להזין לשיר מתוכו אני לא מסוגל.
Thank you. לא רועתו מדליג המת הקצורת וזה ידליג אותי לאור נורן משמק זה החלום שלי בסוף חלום רדום נדליג גם את הקטורת וזה ידליק אותי לאור נורד נשקק זה החלום שלי
מיוחד ב-EP הזה מהאלבומים הקודמים שלך.
זה, כמו שסיפרתי, זה אלבום שהוא שירים ישנים מאוד שלקחתי. מה שכן, נכון, אנחנו תמיד מדברים על זה שאין כסף להקליט, אז קיבלתי פה מענק ממפעל הפיס. רוצים לנחש כמה? בואו נראה אתכם מנחשים. 150 אלף לא הייתי פה עכשיו. קיבלתי... קיבלתי 17,000 שקל. עכשיו, מה שמצריק שלא קיבלתי עדיין את הכסף. אתמול סיימתי להגיש את כל המסמכים כדי לקבל את הכסף באופן מעשי.
אחרי שנתיים.
אחרי שנתיים, לא שנתיים, אבל הרבה זמן שהוצאתי את כל מחסכונותיים, מה שנקרא. עכשיו, מפעל הפיס מאוד האמין בפרויקט הזה, כי בעצם זה משהו על ישראל של פעם. והיום אנחנו קצת מתגעגעים. אתם בטיקטוק, נכון? נכון שעכשיו חוזרים קצת ללהקות של פעם? איפה הילד? דוקטור קספר?
נשמח לשמוע על ההפקות המחווה לאומנים שאתה עושה ושאותם אתה אוהב ומעריץ.
אז זה ערבי מחווה, אני עושה לכל מיני אומנים שאני מעריץ. נגיד, אמרתם רוק ישראלי, אני עושה ערב שנקרא מופע שנות ה-90, עם כל השירים הגדולים של שנות ה-90 של הרוק הישראלי. ואנשים מטורפים על זה.
איך היה לעבוד עם השחקן זמר אמנון פישר?
אחלה, אנחנו חברים טובים, והוא עשה מופע, ואני הייתי הגיטריסט שלו. אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, אבל כשאני הייתי נער, הוא היה שחקן מאוד מפורסם, וגם מנחה בטלוויזיה, בתוכנית, אולי שוקי זוכר, תוכנית שנקראת תוסס.
מה אתה עובד היום כשאתה לא שר?
אז כמו שגיליתי לכם מקודם, אני משחק, בעיקר בפרסומות. אני מאוד רוצה להגיע למצב שאני משחק גם בדברים שהם לא פרסומות. סדרות, סרטים... הלוואי, תיאטרון, זה חלום, אבל כדי להיות שחקן תיאטרון אתה צריך. בוא נגיד, אתה צריך להיות שחקן מטורף. אבל לשחק בסדרות, אני רואה את עצמי מאוד מתאים שם.
היה לך הפסקה של 4 שנים ממה שראינו בין 2017-2021, אם אני לא טועה, מה עשית בזמן הזה ולמה היה הפסקה שם?
אין לי מושג מה עשיתי. זה כאילו יש לי בלקאוט. לא קרה משהו מיוחד, לקח לי זמן לחזור. דווקא הקורונה החזירה אותי ליצירה בצורה מטורפת, כי פתאום הייתי המון בבית וכתבתי מלא.
באיזה פרסומת שיחקת?
וואי, איזה לא, עשיתי פרסומת למקדונלדס ולבנק לאומי ולבנק פועלים. מקדונלדס עם האחי מוסרי, הם היו חמודים מאוד. עשיתי פרסומת לכאן תאגיד, למשרד הפנים. כן, האחי מוסרי. עשו עליהם קטע כי הם כאילו... כן, עידו וטל.
כן.
הם מאוד נחמדים, מאוד מאוד. ככה, מה שנקרא, צנועים, לא עפים על עצמם. עשיתי, חבר'ה, איזה 60 ומשהו פרסומות.
איך מגיעים אליך מפרסמים?
אז יש לי סוכן של פרסומות, שקוראים לו רפי אגיב, שאני אצלו כבר 15 שנה, והוא שולח אותי, כלומר, המשרד שלו, נגיד, מחפשים פרסומת לגבינה. והמלהקת אומרת, תשלח לי את נועם לעשות אודישן. עכשיו, פעם הייתי צריך לבוא... אל המשרד שלה ולעשות אודישן. אבל אתם יודעים מה קרה מאז הקורונה? לא, מאז הקורונה אנשים התחילו לצלם בבית אודישנים.
פשוט אתה שולח סרטון שלך
עושה משהו. פעם זה לא היה, היית חייב לבוא למקום עצמו. אז אני מתקבל בערך ל... אני עושה איזה 5-6 פרסומות בשנה. זה לא רע.
מה היה האחרונה?
האחרונה זה היה ל... זה היה לבנק טפחות. קיבלתי יום נחמד.
ספר לנו על החוג הקולנוע העיוני לילדים בגילי 6-8 שאתה מעביר.
אז חוץ מזה, אתם יודעים שמוזיקאי בדרך כלל לא מתפרנס רק ממוזיקה, אז אני מעביר חוג קולנוע לילדים בבית ספר, בגילי 6-9 אפילו. קולנוע עיוני, הם מתים על זה.
מה זה קולנוע עיוני?
לא, אל תלך, אל תלך.
מה זה קולנוע עיוני אבל?
זה הכוונה שזה לא, אני לא מלמד אותם איך לעשות סרטים, אני מלמד אותם איך להסתכל על סרטים.
מה זה אורח חיים פוליאמורי?
אורח חיים פוליאמורי זה החיים שאני חי כבר 14 שנה, זה אומר שאתה לא עם בת זוג אחת, אתה עם יותר מבת זוג אחת.
מה זה מספק? צריך כאילו לאהוב מישהו אחד, כאילו, זה לא נאמנות, וזה די כאילו, אפילו אם אני, זה קצת כאילו לא הגיוני ולא, נראה לי, לא עם הבת זוג שלך, כאילו.
אבל גם בת הזוג שלי, חשוב להגיד שגם בת הזוג שלי יכולה להיות עם גברים אחרים.
כן, אבל אם אתה רוצה, אבל אם אתה רוצה נגיד להתחתן, אז מה, יהיה לך שתי נשים או משהו?
לא, אבל קודם כל אני לא רוצה להתחתן, פוי החתונה.
אבל זה מרגיש פשוט לא מספק, כאילו, אתה לא נותן את עצמך את כל, למישהו שאתה אוהב, ואתה פשוט שוכב בצד, כאילו, הרבה פעמים, זה מרגיש כאילו ממש לא ישיר ולא הוגן.
זה מצובח להסביר. אנחנו צריכים מפגש רק על פוליאמוריה. אם שוקי יאשר, אני בא לספר לכם על פוליאמוריה. אבל כשההורים שלכם לא ישנאו אותי אחר כך.
מה זה מסדר בונים חופשיים?
זה מסדר עתיק יומין שאני חבר ואני אח בו, זה מסובך להסביר, אבל תעשו גוגל כי... לא, לא, זה משהו אחר. בונים חופשיים זה מסדר של אנשים שרוצים לעשות איזשהו תיקון בעצמם. וככה אני התגלגלתי להם, אני לא כל כך פעיל, אני כבר לא הולך לאירועים שלנו, אבל אני עדיין חבר בקבוצות וואטסאפ. לא, לא, רוחני, רוחני לחלוטין.
מה זה לשכת אביב 10 ואיך אתה בדרגת רב בונה?
אז לשכת אביב 10 זה הלשכה בבונים החופשיים. הבונים החופשיים זה מסדר שמחולק ללשכות, ואני בלשכה מאוד מאוד חשובה שנקראת אביב 10, ושם אני עם הוותק שלי הגעתי לדרגה שנקראת רב בונה. זה בעצם דרגה שלישית שהיא הגבוהה ביותר, ואז אתה מחליט אם אתה ממשיך ומעמיק לדרגות נוספות, אבל זו הדרגה הגבוהה ביותר המוכרת.
למה החלטת לחדש את השיר אני וסימון ומואיז הקטן?
האם היית צריך לקבל אישור לחדש את השיר ממישהו וממי?
אז כן, קודם כל אם אני מחדש שיר, ממליצים תמיד לקבל אישור מהכותבים שכתבו את השיר. אז מי שכתב את המילים זה יוסי בנאי, זיכרונו לברכה. אבל מי שאחראי על השירים שלו, זאת אלמנה שלו. ואביבה בנאי, ופשוט דיברתי איתה וקיבלתי מן האישור. והלחן זה חנן יובל, שדיברתי עם הסוכן שלו, ושניהם אישרו לי לחדש את השיר. ולמה חידשתי? כי אחרי השביעי באוקטובר הרגשתי שאני רוצה רגע להסתכל, כן, לילדות שלי, וזה שיר שליווה אותי בילדות. וזה מאוד התחבר לי לתקופה שאנחנו עוברים כעם.
אז תודה רבה, נועם, שהגעת להתארח אצלנו בתוכנית.
תודה רבה לכם.
היה מאוד נחמד לדבר, היה...
מאוד נחמד,
היה נהנה. היו דברים שלא ידענו עליך,
ואנחנו... זה היה מעניין, כן.
כן.
אם אתם תרצו להעריך ולדבר עוד על פוליאמוריה וחיי חופש, דברו איתי בפרטי.
אוקיי.
דני.
השיר שיסגור את התוכנית, אני וסימון ומואיז הקטן.
ולפעמים כשאני כך לבדי אני חוזר לסמטאות ילדותי לנעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי הם הישנים אני חוזר אל הצבעים והקולות אל העיניים התמימות והגדולות אני חוזר אל השכונה אל עץ עתות, אל עפיפון אדום אדום, קשור לחוט. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. אני זוכר כל נוער עץ ביומיות ומרחוק פעמונים של כנסיות וחדפנו על גגות אחרי יונים לעוף איתן רצינו עד לעננים וגן השעשועים על נדנדות נשבענו אמונים לכל הילדות שיחקנו סמל וסוס ארוך וראשיות המלחמות היו אז לא אמיתיות היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן ונעלי שבת וכובע של ברט ועברית יפה עם עין ועם חטא דארנו על ענן עשוי מקריות ובאקדח פקקים התבנו עוניות הייתי תרזן וסימון הרולפלין ומויז הקטן קפץ כמו גולגדין ובלילות החורף הקרים מאוד היינו מכסים בכל החלומות שומעים אפילו לא מילה מויז הקטן לאן הוא נעלם וגם קולנוע רקס כבר לא קיים אבל אני כשאני כך לבדי אני חוזר לסמטאות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי האם הישנים היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן